כאן הסקטים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן רשת בית.
אתה יודע, יומיים נראה לי, לא שמעתי את המנגינה הזאת והתגעגעתי אליה. מה העניינים?
בסדר, מה קורה?
מדהים. מדהים. אנחנו מקבלים בתקופה האחרונה, בימים האחרונים, מאז בן כספית, נדמה לי, היה זה שהטיל את הפצצה בענייני עסקת הטיעון שיש לגבי המגעים בעניין נתניהו, מקבלים שיעור מעניין לאיך מושכים זמן בתקשורת. אתה שם לב לדבר הזה?
איך מושכים זמן כשלא יודעים הרבה כן. על מה שקורה, ושאולי גם לא הרבה קורה.
כן, הנטייה לחשוב שהתקשורת עושה את זה במצבים אסוניים, סטייל גל פתוח. שאתה מושך זמן ואתה אומר, בוא נסכם את הפרטים שדינו עד עכשיו, כשאתה יודע רק שנשמע פיצוץ סמואר. אבל המצבים האמיתיים הם אלה שאתה... המשיכת הזמן היא על פני ימים, היא על פני נגיד שבוע, שבו ברור לך שקורה משהו גדול, בהווה מתמשך, אבל או שאין לך מושג מה קורה, או שלא קורה הרבה. כלומר, הוחלט על איזשהו מסע ומתן בין נתניהו לבין הפרקליטות, אבל מיום ליום אין לך את המידע על התפתחויות שונות, ואז הדיווחים הופכים להיות מעט מיקרוסקופים.
דוגמאות?
דוגמאות, כלומר, אני לא יודע מה קורה במסע ומתן בין נתניהו לבין הפרקליטות, אז אני אחפש איפה התרחשויות עלולות להתקיים. כלומר... ואז אני אחפש צעד אחרי צעד בפנים כדי להוכיח איזושהי התקדמות מסוימת.
אני אקח את זה רגע לאחת קדימה. אני עוקב כבר שנים בהשתאות. השתאות גובלת בשעשוע, אני צריך להגיד... בכל מה שקשור לדיווחים מתוך פינת האוכל של משפחת נתניהו, שר הקאסל, ביבי, בגלל הצוללות, יאיר אמר לאבנר שכדאי לקדם את הסוגיה האיראנית, כל מיני דברים כאלה, שאתה אף פעם לא יודע גם, אתה לא יודע אם נכונים או לא,
ובאת גם יאיר, איש... יאיר זה תמיד, יאיר ירד מחדר השינה, ויראה לאבא שלו משהו, כתבה מאיפשהו, וצעק עליו, אתה לא מתבייש, מה זה, אתה סמרטוט, נכון, יש כאלה.
כן, אז עכשיו יש ניתוחים של הקבוצות השונות בתוך המשפחה. מי מתנגד, מי תומך בהסדר, יאיר נגד אבנר, שרה נגד ביבי.
יש מחנות, מחנות, צריך להגיד, במשפחה בת ארבע נפשות.
נכון. עכשיו... רגע, נעלם לי, אתה לא מבין מה קרה, נתנתק לי פה
וואו, וואו, נבהלתי. לא הבנתי איפה, לא הבנתי איפה הלכת. רק המוזיקה נשארה.
חזרתי אליך, אתה לא מבין מה קרה פה. אתה לא מבין מה קרה פה.
כן.
התנתקו פה החוטים. תשמע,
אולי, יאיר ואבנר יתבקרו בינינו להשאיר אותך באוויר או לא.
יאיר היה בעד החוטים, אבנר היה נגד החוטים. לא, אחד הדברים היפים זה שאי אפשר להכחיש את זה. אתה לא יודע אם הדיווחים לא נכונים, ואתה יודע... זה, אפשר לזרוק הכל תופס, זו לא המהות,
זה כמו נכון? עיתונאי, זה כמו עיתונאים שמסקרים את המוסד, שמדווחים על כל מיני אירועים אלומים באיראן.
ג' נגד ד'.
כן, לך עכשיו, או בכלל, שעשינו איזה משהו הירואי מאוד בסודן.
איש לא יכול, הסודנים, איש
הסודנים
לא
יכחיש. לא. כן, לא, הסודנים לא יכחיש, המוסד לא יכחיש. כן.
יפה. טוב, תוכנית יש פה גם, נכון?
גם תוכנית.
גם תוכנית.
עוד רגע תהיה איתנו הדוקטור שרון אלרועי פרייס. הממונה על בריאות הציבור במשרד הבריאות, אישה חשובה מאוד. נדבר איתה על השינוי במדינות הבידודים, על המחקר המעניין שנערך בשיבה בנוגע לחיסון הרביעי, ועוד דברים ששווה לדבר עליהם.
חבר הכנסת יצחק פינדרוס מיהדות התורה יהיה פה אחרי הניצחון הענק, ענק, אתמול בכנסת. אין חוק גיוס בינתיים, ותודה ל... חברת הכנסת ריידה רינאוי זועבי, הרבנית, האדמורית, שהצילה את החרדים בינתיים מהחוק הזה, חוק הגיוס.
יהיה איתנו נשיא כאן בשידור.
אופה,
נשיא התאחדות המלונות, אבי ניסנקורן.
אבי ניסנקורן,
היה פה שר משפטים, יש האומרים, לא אני, שהוא זה שבעצם באמת הכשיל את ממשלת נתניהו גנץ, אתה זוכר שהייתה כזו? לא משנה, לא בטוח שאנחנו נחזור עד לשם, אנחנו התכנסנו כדי לדבר על הדרישה של המלונות, שלא לומר התאחדות המלונות, שלא לומר נשיא התאחדות המלונות, לסיוע, לעזרה, מהמדינה. נשאל את ניסנקורן, מה מצב המלונות בעצם, והאם יש צורך בפיצוי, סיוע?
ועוד כל מיני דברים.
עוד שני דברים שחשוב לי. אפשר לי? אפשר? אתה מרשה לי רגע?
כן, אחד מהם אני מאמר.
כן. אתה אמר?
מי הסגיר את אנה פרנק?
זה אירוע מדהים. אירוע מדהים בעיניי, אגב, מכל בחינה. לא רק היסטורית. גם, אתה אומר לעצמך, אירוע לפני יותר משבעה עשורים, עכשיו אנחנו יודעים את הפתרון לשאלה הזו. ההיסטורית, גם ברמה ה, לא יודע, טכנולוגית.
כנראה,
דבר עם אופר אדרת, כן, מהארץ.
כנראה שאנחנו יודעים, והסיפור שיהודי כנראה הסגיר אותה.
כן.
מה השני?
אשכול נבו יהיה איתנו.
נכון.
הסופר, אשכול נבו. שיש לו תוכנית חדשה, הוא עמית שלנו. אתה חושב שאשכול נבו יהיה עמיתך?
שיום אחד נוכל לספר שאשכול נבו ואנחנו קולגות.
כן, עובדים יפה. באותו מקום. יש לו תוכנית חדשה ברשת ב' שזה אצלנו, נדבר איתו הבוקר.
תימור טל ואיתמר דרוקמן עורכים, נדב רוזנצוויג, מור גורן ורחלי לוי על ההפקה, קרן בר, טכנאית השידור, ואנחנו עם הדוקטור שרון אלרועי פרייס. שלום, בוקר טוב. החלטה חדשה שלכם לגבי מתווה הבידודים, בואי תני אותה ככה בקצרצרה למי שישן טוב בלילה.
אז יש שתי החלטות, אחת שנוגעת למאומתים, אנשים שאומתו לקורונה, משך המחלה שלהם למעשה הוא כרגע 5 ימים, בהנחה שהם באמת בלי תסמינים, לפחות 48 שעות בסוף, ויש להם שתי בדיקות שליליות, בדיקות אנטיגן ביתיות, אפשר לקצר, כמובן שאם מישהו ממשיכים לו סימפטומים, כמו שאנחנו אומרים תמיד, מי שמרגיש לא טוב שישאר בבית, אז גם במקרה הזה לא ניתן לקצר אם מישהו מרגיש לא טוב, וגם אם יש בדיקה חיובית, מחכים שתהיינה שתי בדיקות שליליות. אז זאת הנחיה אחת. והנחיה השנייה היא בעצם למי שנחשפו לחולה מאומת, הם בעצמם עדיין לא מאומתים. הבידוד גם במקרה הזה מקוצר 5 ימים, עם בדיקה רק בסיום. אם בהתחלה הייתה הנחיה, הייתה בדיקה גם בכניסה לבידוד וגם בסיום, כמו שאתם יודעים, יש עומס מאוד גדול על הבדיקות, ואנחנו צריכים לתעדף אותם. ולכן משאירים רק את הבדיקה בסיום, כדי לראות שאותו אדם לא הפך להיות חולה מאומת, ויכול באמת להשתחרר מהבידוד.
של מי ההחלטה הזאת? מי הוביל את המהלך הזה של קיצור הבידוד? האם הפוליטיקאים או אנשי המקצוע?
אנחנו נדרשנו להסתכל על הנתונים, ואנחנו מסתכלים על הנתונים למעשה כל הזמן. אני לא חושבת שהפוליטיקאים צריכים לבקש מאיתנו דברים. אנחנו חיים במדינה הזאת, אנחנו רואים את העומס של הבידודים, ואנחנו מנסים גם אנחנו לראות איפה אפשר לקצר אותם ואיפה אפשר לאזן, כך שבמשרד הבריאות אנחנו לא יושבים ומחכים שיתנו את ההנחיות. אנחנו כל הזמן מסתכלים על הנתונים ורואים איך אנחנו יכולים לאזן ולשמור על משק פתוח, על חינוך כמה שיותר עובד, אבל בצורה שהיא בטוחה לאנשים.
אבל אנחנו יודעים שראש הממשלה ושר הבריאות רצו את זה מאוד. אם לא הייתה כאן מעורבות שלהם, של הפוליטיקאים, וההחלטה הייתה רפואית בלבד, ההחלטה שלך ורק שלך, היית מורידה את הבידוד 5 ימים?
כן, בהנחיות האלה, שזה אומר שעושים שתי בדיקות ביתיות, ונכון, זה אומר שסומכים על האזרחים, ואומרים עכשיו גם תיבדקו, ולא פשוט תצאו החוצה עם איזשהו שאלון רפואי, אלא צריך לקחת, לתת גם לאזרחים את המקום שבו הם חלק מהמגפה הזאת. אנחנו במספרים מאוד גדולים, אי אפשר שכל אחד ישחרר אותו רופא. וצריך לקחת את האחריות ולדעת שאם אנשים יוצאים בניגוד להנחיות, הם למעשה מסכנים את הסביבה שלהם, את המשפחה שלהם, את האנשים שהם עובדים איתם, לומדים איתם, ולכן חשוב לשמור אחד על השני.
בצטם אומרים שהצוות לטיפול במגפות, אומרים שהשאירו אותה מחוץ לדיון הזה, להחלטה הזו. את יודעת להגיד למה?
יש החלטות שהן החלטות מדיניות, הן לא רפואיות נטו. גם ההחלטה על התו הירוק, לצורך העניין, זו החלטה שהתקבלה, היא לא הגיעה לאישור של הצוות לטיפול במגפות. בצוות לטיפול במגפות יושבים רופאים, זיומולוגים, אפידמיולוגים, מיקרוביולוגים וכולי, שדנים בדיונים מקצועיים נטו.
זה בדיוק מה שהם אומרים, שכשהורדתם לשבעה ימי בידוד, כן התייעצתם איתם, וכשהורדתם לחמישה, דילגתם מעליהם.
אז אני אגיד שאנחנו צריכים לאזן כרגע במגפה עם כמויות האנשים המאומתים והמבודדים, צריך לעשות את האיזונים האלה, ולכן לא הכל הוא מקצועי נטו, לראות עד כמה זה בטוח. יש נתונים, ההחלטה הזאת נסמכה על נתונים שאנחנו עושים במשרד הבריאות, גם לגבי חולי אומיקרון שעקבנו אחריהם ודגמנו אותם אחת ליומיים. אגב, הנתונים האלה גם הוצגו לצטם בפעם הקודמת, הנתונים הראשוניים, וגם לגבי נתונים של אנשים שנחשפו לאומיקרון, וכמה זמן בעצם מתקופת הדגירה. אבל הדבר העיקרי להבין שכרגע אנחנו צריכים לאזן. זה לא רק ההחלטה המקצועית. ברור שכאשר עושים קיצורים כאלה, יש איזשהו סיכון שמוציאים אדם שאולי יכול להיות הוא מדבק, ואת זה אנחנו מנסים למזער עם בדיקות.
תסביר רגע, אבל מה זה אומר לא החלטה מקצועית נטו?
שיש, צריך לאזן. בסוף בריאות הציבור זה לא רק עד כמה בן אדם מדבק. זה גם ההשפעה של הבידודים או של הימי מחלה האלה על המשק, על היכולת לתפקד. זה ראייה של בריאות ציבור רחבה, זה לא רק מחלות זיהומיות. זה ראייה רחבה של להבין עד כמה המשמעות כרגע שאנשים נשארים עוד יומיים בבידוד, משפיע גם על התחושה שלהם וגם על היכולת לתפקד במשק. אז זה לא רק לראות עד כמה אנחנו משחררים אנשים מדבקים.
אבל בעניין של השחרור של אנשים מדבקים, אמר אתמול ממונה הקורונה סלמן זרקה, פרופסור סלמן זרקה, שאחרי חמישה ימים, משהו כמו 85% מהמאומתים כבר לא מדבקים, שזה משאיר אותנו עם 15% שכן מדבקים, ובימים כאלה שאנחנו עם עשרות אלפי מאומתים חדשים ליום, זה אומר שאתם שולחים החוצה כל יום, אולי 10,000 איש מדבקים, זה הרבה.
לא, אבל בשביל זה אנחנו מוסיפים את הבדיקות. זה בהנחה שאף אחד לא עושה בדיקה בסיום של ימי המחלה שלו, כפי שהיה עד עכשיו. אז עד עכשיו אנשים סיימו את ימי מחלתם ולא נדרשו לשום בדיקה כדי לראות שהם לא מדבקים.
מהיכרותך עם הציבור הישראלי, אפשר לסמוך עלינו? שנעשה בדיקות?
אני חייבת להגיד שבתקופה הזאת אני רואה ורוצה לשבח את הציבור הישראלי שמקפיד על מסכות, שלא מתקהל, שיש הפחתה בתנועה. ואני חושבת שהציבור הישראלי, כשהוא מרגיש שיש מחלה ומגפה, הוא בהחלט נהנה. וזה הרגע, אנחנו כולנו פה ביחד בדבר הזה, אנחנו לא רוצים להדביק אחד את השני, וכן, אני סומכת על הציבור הישראלי, כי זה הציבור שלנו.
כמה מאומתים היו אתמול?
אנחנו נמצאים בעומס מאוד גדול של בדיקות, אני יכולה להניח רק שיש לנו כ-40-50 אלף מאומתים ליום.
מה זאת אומרת להניח?
אבל כמו, אז אני אשלים, כמו סליחה. שאתם יודעים, יש לנו הרבה מאוד בדיקות, הרבה מאוד עומס. חלקו נובע מזה שאנשים עושים בדיקות כפולות, גם הולכים לעשות בדיקת אנטיגן, ואחר כך כדי להיות בטוחים גם בדיקת PCR, או PCR וכדי לקבל תשובה מהירה גם אנטיגן, וזה אני באמת קוראת לציבור, כל אחד לעשות את הבדיקה לפי מה שהוא נדרש, לפי ההנחיות, כי אנחנו בעומס מאוד מאוד גדול, ובאמת לא מצליחים להגיע לתשובות האלה בזמן, והדבר העיקרי זה שאנחנו חייבים שבדיקות ה-PCR לאוכלוסייה בסיכון, תגיע בזמן כדי שנוכל לספל בהם.
לא, כי
כל השינוי בהנחיות נועד לזה.
בהינתן זה שטלתם את כל האחריות לבדיקות, ועכשיו עוד יותר על האזרח הפרטי בבית שלו, וגם עשיתם את זה באמצעות בדיקות אנטיגן, שהדיוק שלהם בעייתי מאוד, אני טועה אם יש לכם בכלל בסיס נתונים אמיתי שאפשר עליו לקבל החלטות. אנחנו בעלייה, אנחנו בירידה, יש פה הרבה, יש פה המון.
אז אני אגיד ככה, אחד המדדים היותר חשובים שאנחנו עוקבים אחריהם זה החולים המאושפזים. בחולים המאושפזים אנחנו רואים עלייה, גם עלייה בחולים הקשים, אבל לא עלייה בחולים הקריטיים. יש לנו יציבות בחולים המונשמים, פחות מ-100 חולים ליום, יציבות בחולי האקמו, ולכן אנחנו בעיקר מסתכלים על התמונה הזאת, וכמובן מנסים כל הזמן לטייב גם את התהליך של הבדיקות כדי להוריד את העומס, ולוודא שמי שצריך לקבל בדיקת PCR, יוכל לעשות אותה ולקבל תשובה מהר.
אז רגע, רק כדי לראות שהבנתי, אז את אומרת, דוקטור שרלון פרייס, לא כזה חשוב לי לדעת על כל מאומת ומאומת.
אנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא יודעים על כל מאומת ומאומת. אנחנו, זה ברור לנו, ברגע ששינינו את ההנחיות, ואנחנו נמצאים בווריאנט שהוא כל כך מדבק, שהוא מצליח לדבק הרבה יותר מהר מאשר היכולת שלנו לעשות קטיעת שרשראות, אנחנו יודעים שאנחנו לא נמצאים בעולם שאנחנו יודעים על כל מאומת.
ואת בסדר עם זה? מבחינת היכולת להתמודד עם המגפה, את אומרת, זה בסדר, זה לא נורא?
זה פאזה אחרת במגפה. אם המגפה קודם הייתה מאוד נשלטת, על כל מקרה ידענו, ניסינו למצוא כל מאומת ואת כל המגעים שלו ואת כולם להכניס לבידוד, ברור שאנחנו פה בפאזה אחרת בגלל הקצבים, בגלל היכולת ההדבקה המהירה, ואנחנו כן מנסים להאט את ההדבקות כדי להגן על האוכלוסייה בסיכון, ולוודא בעיקר שאנחנו רואים מה ההשפעה על חולים קשים וקריטיים, ולתת טיפול למי שאפשר יכול לקבל אותו כדי שהוא יקבל אותו בזמן.
דיברנו כאן גם אתמול על הבעייתיות של הבדיקות האלה של האנטיגן אל מול ההוראות שלכם. מצד אחד אתם מסבירים שהדיוק של הבדיקה מגיע רק 3 ימים אחרי ההדבקה, מצד שני ההוראות שלכם שולחות ילדים להיבדק מיד כשהם יודעים שהם נחשפו למאומת, וכשהם יוצאים שליליים אתם שולחים אותם ישר אל הכיתה עם 30 חברים. זה בעייתי קצת, לא?
לא, אז אני אסביר. קודם כל, אנחנו תמיד ומאז ומעולם אמרנו שבן אדם ברגע שהוא בא במגע עם חולה מאומת, הוא לא מיד יהיה חיובי. יש תקופה שנקראת תקופת דגירה, שלוקח זמן עד שהווירוס נכנס, נקלט, מתרבה, ואפשר למצוא אותו בבדיקה. בתקופה שלפני הווריאנט הזה, ובוודאי בתקופה שלפני בדיקות האנטיגן, אנשים פשוט היו מקבלים את הידיעה, שהם באו במגע עם חולה מאומת, בממוצע 3 או 4 ימים אחרי המגע. ולכן כשאמרו להם, באת במגע עם חולה מאומת, אמרו, לכו להיבדק מיד. כי בדרך כלל שמעת על זה כמה ימים אחרי ש...
זה היה בעבר.
לאותו חולה, זה היה בעבר. אבל היום עם הבדיקות המהירות, מה שקורה יכול להיות מורה בבוקר, שמלמדת בבית ספר, ואחרי הצהריים, הילדים שומעים שהיא הייתה מאומתת, והם באו במגע איתה.
ואז הם עושים בדיקה, כשבעצם הבדיקה עדיין לא מגלה כלום, ולמחרת הם בבית ספר בחזרה.
לא, אז זה בדיוק, בגלל זה בדיוק שינינו את ההנחיות, ואמרנו עכשיו, אין טעם להיבדק באותו יום שבאת במגע עם חולה מאומת. אתה צריך לפחות 72 שעות מהחשיפה, אחרת הבדיקה בהכרח תהיה שלילית.
מה עושה הילד ב-72 שעות האלה?
אם הוא מחוסן, הוא יכול להמשיך בחייו, אם הוא לא מחוסן...
להמשיך בחייו זה לחזור לכיתה עם 30 חברים.
נכון, אבל בשלב הזה, אם אנחנו אומרים שאין טעם לבדוק אותו, הסימן שאין טעם שהוא לא מדבק.
לא, אבל בעבר אמרתם, אם אין טעם לבדוק אותו, שבינתיים יחכה 72 שעות, או כמה שצריך, או כמה שהיה אז, בבית, כדי שלא ידבק אף אחד. עכשיו אתם אומרים, עד שנוכל לקבל אינדיקציה אמיתית לשאלה אם הוא נדבק או לא, מדביק או לא, שיהיה בינתיים בכיתה עם כל החברים.
אז מה שאנחנו אומרים, זה שאנחנו מנסים לשמור כמה שיותר את הילדים בבית הספר, אגב, גם מקומות אחרים, לשמור כמה שיותר על השגרה. אחרת, בפועל, כולנו יכולים להיות בבידוד, נכון? אז זה גם לא סביר. אז מנסים למצוא את האיזון ולהגיד, ברור שביום יומיים הראשונים, הילד ככל הנראה לא יהיה מדבק, גם אם הוא נדבק, כי יש תקופת דגירה שהוא בעצמו צריך... הווירוס בעצמו צריך להתפתח אצלו בגוף, כדי שהוא בכלל יכול להדביק מישהו אחר. ביומיים האלה, הילד הזה לא ידביק אנשים אחרים, אבל כן צריך לוודא ש-72 שעות אחרי החשיפה, הוא נבדק, כדי שאנחנו נראה אם הוא לא נדבק בטעות ועלול להדביק.
אבל את מודעת לזה שזה לא מה שקורה. למשל בגנים ברחבי הארץ. בגנים, ברגע שיש הודעה על חולה מאומת, יש מרוץ משוגע של ההורים להשיג את הבדיקה הכי קרובה, ואז עוד בדיקה אחריה בהפרש של 24 שעות, ואז לצאת כמה שיותר מהר. הורים לא מחכים.
אני לא יודעת איך הם יכולים לעשות את זה בגנים, כי בגנים אין אף ילד מחוסן, אין חיסונים מתחת לגיל 5.
לא, בדיוק.
אז הם לא יכולים בכל מקרה לצאת אחרי בדיקה אחת ועוד 24 שעות, כי הם נדרשים לבידוד.
כן, מה שקורה בדרך כלל זה שמגלים בגנים, אתם יודעים, ביום, אם אנחנו ביום, היום שלישי, אז מסתבר שביום חמישי הייתה חשיפה למישהו מהצוות שהוא מאומת, ועכשיו אתם יכולים לעשות בדיקה עכשיו, יש מרוץ מטורף להשיג בדיקות.
אז שנייה, אז אם במצב שאתה מתאר זה בסדר,
נכון, כי עברו כמה ימים.
זה אומר שהם עשו את זה אחרי 7 ימים, בדיוק. ואז זה בסדר, ובמצב הזה הם עושים בדיקה. בעבר אמרנו בדיקה בכניסה לבידוד ובדיקה ביציאה, זה אחד מהשינויים. אנחנו אומרים צריך להלעיק, מי שלא מחוצן נכנס לבידוד, וצריך לעשות בדיקה רק ביציאה, לראות שהוא לא יתמת. אבל מה שאתה מתאר הוא בסדר. אני כן רוצה להדגיש שאם מישהו נחשף היום בבוקר לחולה מאומת, והוא שומע את זה היום בצהריים, אין טעם לעשות מיד בדיקה, הבדיקה תהיה שלילית, צריך להמתין 72 שעות, כדי לתת הזדמנות לראות אם מישהו נדבר.
כן, אבל איפה אני מבלה את ה-72 שעות האלה?
אז בן אדם שהוא לא מחוסן, מבלה את ה-72
שעות האלה. המחוסן.
והמחוסן לא נדרש לבידוד, כי אין בידוד לאנשים מחוסנים. אחרי 72 שעות הוא עושה בדיקה, במידה והוא מאומת, הוא כמובן מתחיל את ימי המחלה שלו, ובמידה ולא, הוא ממשיך. למחוסנים אין, לא נדרש בידוד. ואגב, הדבר הזה הוא מקובל בהרבה מאוד מדינות בעולם. גם בתקופת האומיקרון.
תגידי, אבל למה לא לעשות, למה לא לעשות את זה יותר פשוט? לבדוק את הילדים, מי ש אחרי, בסדר, אחרי היומיים שלושה האלה, ומי שנמצא שלילי, שיחזור לגן.
מפני שאנחנו יודעים שיש תקופת דגירה שהיא יותר ממושכת. אז עכשיו אנחנו, לאור הנתונים שבדקנו על תקופת הדגירה של אומיקרון, אנחנו באמת יכולים לקצר את הבידוד לחמישה ימים, אבל עדיין אנחנו יודעים שגם בדרך הזאת אנחנו נאבד בערך 13% מהאנשים שהתאמתו אחרי יום חמש. בסוף אנחנו רוצים לשמור על הבריאות של הילדים. הילדים, אנחנו עוד לא יודעים מה התופעות שיכולות להיות מאומיקרון. מדלתא, אנחנו הכרנו שיש פינז, כולל בילדים מ-0 עד 5. אנחנו רואים עלייה באשפוזים של ילדים במדינות אחרות, אגב גם אצלנו, אבל במדינות אחרות זה יותר בולט, ואנחנו רוצים לשמור על בריאות הילדים. אז אם הם באו במגע עם חולה מאומת, אנחנו לא רוצים שתהיינה הדבקות מסיביות, וכן צריך לשמור על הבידוד.
טוב, ודאי את מכירה את המחקר של שיבא, שמגלה שהחיסון הרביעי בא על יעילות נמוכה להתמודדות עם אומיקרון, ואנחנו מתמודדים כרגע עם האומיקרון. זו הייתה טעות לשלוח את האוכלוסייה המבוגרת כאן להתחסן חיסון רביעי?
לא, ואני חושבת שגם הפרשנות הזאת היא פרשנות שלא ראיתי את כל המחקר של שיבא, ואני אשמח לראות אותו ולא רק הודעות בתקשורת, אבל אני אגיד ככה, אני
רגע, יודעת מהנתונים שכן מכירה, ראיתי. את מכירה את המחקר, את מכירה את המחקר
כן,
של שיבא מהתקשורת?
לא, לא, אבל את החידוש של אתמול אני מכירה מהתקשורת.
מהו החידוש של אתמול? החידוש של אתמול שהיעילות נמוכה מול האומיקרון?
את ההודעה הזאת. אני אגיד מה אני כן מכירה למחקר של שיבא, וזה שאחרי שבוע ראו עלייה פי 5 בכמות הנוגדנים. כשאנחנו מדברים על וריאנט שהוא מאוד מאוד מדבק, וגם במידה מסוימת תוקף את החיסון, ואנחנו רואים את זה, כמה שרמת הנוגדנים היא יותר גבוהה, אתה נמצא במצב יותר טוב. אנחנו רואים במדינות אחרות בעולם, שהמועילות של החיסון בחיסון טרי היא יותר גבוהה מאשר בחיסון יותר ותיק. אנחנו רואים את זה בכל המדינות. ולכן באוכלוסייה בסיכון, גיל 60 ומעלה, אנשים שבאמת עלולים להיות בסיכון מוגבר ממחלה כזאת, אני חושבת שעדיף שהם יתקלו בווירוס, שרמת הנוגדנים שלהם כמה שיותר גבוהה. זה נכון שהווירוס הזה באיזושהי מידה עוקף את החיסון, אנחנו רואים את זה. הוא לא מגן, החיסון לא מגן כמו שהוא הגן מפני דלתא.
לא, אבל מה שאת אומרת, סותר את המסקנה של שיבא.
אז אני לא יודעת שוב על מה מתבססת המסקנה של שיבא. אני אומרת על הנתונים שאני מכירה משיבא מהשבוע הראשון. הייתה עלייה פי 5 בכמות הנוגדנים. דבר שהביא את רמת הנוגדנים כמו אחרי מנה שלישית טריה. ואנחנו יודעים שהדבר הזה, באופן עקרוני, הוא כבר יותר טוב מאשר רמה נמוכה יותר.
אוקיי, אבל אפשר להניח שאם אלה התוצאות, אפשר להניח שאם אלה התוצאות, לא תרחיבו את המנה הרביעית לכלל האוכלוסייה?
קודם כל, גם עכשיו אנחנו לא מרחיבים. כל האמירה הייתה, אנחנו רוצים לתת לאוכלוסייה בסיכון, שבאמת להם יש את הסיכון הכי גבוה מהמגפה הזאת, להם אנחנו רוצים לתת את האפשרות להגן על עצמם. כפי ששמתם לב, אף אחד לא התנה את זה בתו ירוק, אף אחד לא אמר חייבים לעשות את זה. נתנו את זה כאפשרות והסברנו. אנחנו לא יודעים עד כמה זה יהיה מועיל, אנחנו לא יודעים, אנחנו מניחים שזה יהיה מועיל, כי כל תוספת של חיסון מקפיצה את רמת הנוגדנים, ואנחנו מניחים בהחלט שזה יהיה בטוח. זה חיסון שכבר נתנו אותו למיליוני אנשים, והוא בטוח. ולכן לאוכלוסייה בסיכון היה מאוד הגיוני לתת את זה, אגב גם גילי רגב בעצמה אומרת את זה. עכשיו השאלה, אם ממשיכים הלאה, תלויה בנתונים, אם אנחנו נראה שהחיסון הרביעי מועיל ועוזר, אז יכול להיות שאפשר יהיה להרחיב, כרגע אין אינדיקציה לזה, כי התועלת גם לאנשים צעירים יותר שהם לא אוכלוסייה בסיכון, היא נמוכה יותר. לאנשים המבוגרים, אוכלוסייה בסיכון, התועלת גבוהה, הפוטנציאל לנזק הוא מאוד 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 נמוך, ולכן שווה לעשות את זה, והייתי עושה את הבחירה הזאת שוב גם היום.
מילה אחת אחרונה, בעניינה של הפרופסור עידית מטות, מאיכילוב, קיבלתם החלטה להילחם בפומבית בכל הכוח?
אני לא נלחמת בפרופסור עידית מטות, אנחנו, עידית היא רופאה...
התגובות של משרד הבריאות מולה תגובות קשות מאוד.
אפשר להגיד את זה גם על התגובות שלה מול משרד הבריאות. אני חושבת שהדבר הכי חשוב זה באמת כרגע להרגיע. אני חושבת שזה לא עוזר. אנחנו כולנו במגפה משמעותית, הרבה מאוד לחץ והרבה מאוד הדבקות והרבה מאוד חששות, וכן, הנחיות שגם צריכות להתעדכן בצורה יותר תדירה.
אבל מותר למתוח ביקורת, נכון?
נכון,
בהחלט. אם אני רופאה בכירה באיכילוב, בעלת ותק ורקורד וידע מקצועי, מותר לי לראות את המדיניות שמובילה המדינה ולהגיד, אני חושבת אחרת, נכון?
מותר, בהחלט שמותר.
אז למה זו התגובה?
גם כשמותחים...
למה כשהיא אומרת, אני נגד מדיניות הבידודים, למה התגובה של משרד הבריאות היא, זה חסר אחריות ומדובר באישה שהיא תאבת פרסום? למה להשיב ככה?
אני יכולה לדבר רק לעניין המדיניות עצמה. אני חושבת שלהגיד, לא צריך לבדוק ולא צריך לבודד, זה מדיניות שעלולה לפגוע באוכלוסיות בסיכון. בסוף, אם אנחנו לא נבדוק ונבודד גם את האנשים שהם בעצמם לא אוכלוסייה בסיכון, הם בעצמם אנשים צעירים, אבל הם לא ייבדקו, הם בסוף ייפגשו עם אוכלוסייה בסיכון. אנחנו לא יכולים להגיד, אתם האוכלוסייה בסיכון, תשמרו על עצמכם בבית. תשימו את עצמכם בעצם בסגר ותנו לנו לכל היתר לחיות. אי אפשר, אנחנו צריכים ללמוד לחיות עם הקורונה, והדרך לחיות איתה היא לא להטמין את הראש בחול ולהגיד, אנחנו לא בודקים ולא מבודדים. אלא לראות איך אנחנו מקצרים, איך אנחנו מאזנים, אבל אנחנו כן בודקים את האנשים, כי אנחנו יודעים ש-50% מהאנשים המדבקים הם אסימפטומטיים.
זו תשובה טובה ועניינית לביקורת העניינית שהעלתה פרופסור מטות. אני תוהה האם האגרסיביות שבה משרד הבריאות משיב לביקורת לא בסוף פוגעת בכם, בנו, באמינות של המדינה והמדיניות שלה.
אני לא יודעת לענות על זה, אני רק אגיד שגם אמירות שמשרד הבריאות פועל מתוך חרדה או מתוך היסטריה, הן גם אמירות לא ענייניות. אז אני חושבת שצריך באמת לעסוק בעניין, במדיניות, ברור שיש גישות שונות.
זאת אומרת, אמירה לא עניינית תענה באמירה לא עניינית?
לא, אני אומרת שלא צריך לא את זה ולא את זה, אני חושבת שצריך להתעסק, ברור שאנשים יש להם דעות שונות, יש מקום לשמוע את הדעות האלה. בסוף למשרד האחריות, משרד הבריאות יש אחריות על בריאות הציבור במדינת ישראל, וצריך לעשות את ההחלטות האלה בשיקול דעת, לראות איפה אפשר לטייב, איפה אפשר לקצר, איפה אפשר לשפר, אבל לשחרר לגמרי זה משהו שעלול לעלות בבריאות של היקרים לנו.
הדוקטור שרון אלרועי פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, תודה רבה על השיחה הזו.
תודה, תודה.
תודה רבה, והרבה בריאות לכולם.
רק בריאות.
הלוואי.
שלום וברכה, בוקר טוב.
שלומך הבוקר?
שלומי מצוין.
חגגתם עד מאוחר בלילה.
אבל, מצוין. לא חגגנו, חגגנו את המפלה של הממשלה פעם אחר פעם. הממשלה לא מצליחה להעביר חוקים. הממשלה לא מתנהלת, אז היא גם לא מצליחה להעביר חוקים.
רוצה לנצל את הבמה.
טוב שהממשלה לא מתנהלת, זה טוב? זה דבר משמח?
לא, אבל זה אומר תחילת הסוף שלו.
התבלבלתי לרגע, כי אמרת שאתה חוגג את מפלת הממשלה, ואז... אז אוקיי, תעשה לי סדר.
אני אחגוג שהממשלה תיפול לגמרי, זה בתחילת הסדקים.
זה שיש ממשלה שאתם לא מאפשרים לתפקד, אתה אומר, זה דבר טוב, את זה חוגגים.
אני לא חושב שאנחנו לא מאפשרים לממשלה, השותפים שלה לא מאפשרים לממשלה. אני מזכיר לך שמי כבר חצי שנה שהממשלה הזאת שבוע אחר שבוע, לא מצליחה להעביר חוקים. בגללה, לא בגללנו.
מילה טובה...
כבר שבוע לא הראשון ולא השני ולא השלישי וגם לא העשירי.
מילה טובה או תודה לחברת הכנסת ריידה רינאוי זועבי ממרץ שסייעה לכם?
א', אני חושב שהיא נהגה באיזשהו מקום בהגינות, אתה יודע, להגיד שוויון, כשאתה אומר זה רק על חלק מסוים באוכלוסייה, זה קצת מוזר, אבל בסופו של דבר זה חלק מההתנהלות שאנחנו רואים אותה בחודש.
היא הסבירה שהצביעה נגד חוק הגיוס כהצבעת מחאה בגלל הנטיות של הממשלה בנגב ובגלל הקידום של חוק האזרחות הגזעני והפשיסטי, כך להגדרתה. אתה מרגיש נוח עם זה? טוב לך עם זה?
הממשלה הזאת לא מצליחה להגיע לסיכום על שום דבר, ואני חושב שתפקידה של אופוזיציה לעשות הכל בשביל שהממשלה הזאת תיפול.
מה הולך לקרות?
מה אמור לקרות עכשיו? עם החוק, אני מתכוון.
יצטרכו, כמו בחוקים אחרים, לשבת עם האופוזיציה ולהגיע להסכמות על חוק יותר סביר ונורמלי. החוק הזה
יש הוא... חוק, יש חוק סביר ונורמלי שאפשר להגיע אליו מבחינתכם?
ברור שיש חוק סביר ונורמלי. היה חוק שבגץ פסל אותו, וצריך לראות בצורה חכמה להגיע או לחוק עם חוק שיעקוף את בגץ, או חוק שבגץ יוכל להסכים עליו, אבל לא החוק הדרקוני הזה.
שמה, איך הוא נראה? צייר לנו את מתווה פינדרוס.
לא קשור למתווה פינדרוס. א', הוא צריך להיות הגיוני, המספרים שהם לא הגיוניים, החקיקה של המספרים בגוף החוק ולא בתקנות הוא לא הגיוני, אין חוק כזה במדינת ישראל. אני צריך לפתוח את ספר החוקים של מדינת ישראל, כל חוק נמצא בתקנות ונמצא מסודר, אבל אני לא חושב שהנושא הוא רק החוק הזה, הנושא הוא באמת ההתנהלות הממשלה בחודשים
האחרונים. אבל רגע, אבל שנייה רגע, בואו כן נשאר בחוק הזה, כי אתה מבין שבראייה היסטורית, גם החוק הזה שהפלתם עכשיו, בעזרתה, כאמור, של אותה חברת כנסת ממרץ, שזו קואליציה יפה ומרגשת במידה מסוימת, אתם ומרץ, זה ניצחון היסטורי שלכם. נכון? לפני, לא יודע, מה, 20 שנה היה פה קמפיין גדול, גיוס לכולם, שוויון בנטל, גם בחוק הזה אין שוויון ולא יהיה שוויון, וקבעו את זה, נכון? ואתם גם יודעים שאפילו מה ששר הביטחון מבקש, אין שוויון.
א', אני חושב שכמו שאמרתי לך, אני לא מסכים איתך, אפשר לעשות היסטוריה מזה כל שנה, כי זה לא פעם ראשונה שהחוק הזה מחוקק, ולא פעם שנייה ולא פעם שלישית, החוק העקרוני בנושא דיחוי לבחורי ישיבות והאפשרות לבחורי ישיבות לשבת וללמוד תורה. במדינה יהודית האפשרות הזאת צריכה להיות אפשרות קיימת. וכל תחכום כזה או אחר בנוסח כזה או אחר, בסופו של דבר ייפול, כי אין לו משמעות.
אבל מה העמדה שלך? אני חוזר עוד פעם ושואל, אתה מתנגד לגיוס חרדים בכלל הצבא, הצבא זה לחילונים ולדתיים לאומיים, מה?
אני חושב שצריך במדינת ישראל את מה שהיה עד היום, לאפשר לבחורי ישיבות לשבת ללמוד תורה. מי שלא לומד צריך להתגייס. זה מה שהיה, זה מה שצריך להיות, וזה צריך גם להיות מוסדר בחקיקה. כל תחכום בעניין הזה לא יועיל.
תגיד, מה חשבת על החלטתו של מנהיג, מה שנקרא, הבלוק הפוליטי שלכם, בנימין נתניהו, ללכת להסדר טיעון?
אני חושב שבסופו של דבר זו החלטה שהוא צריך לקבל עם עצמו, ובסוף הוא צריך לקבל החלטה אם הוא רוצה להמשיך את הסבל הזה, הוא בני משפחתו או לא. בסוף הגוש הוא לא תלוי באדם כזה או אחר. המציאות של גוש שמאמין במדינת ישראל הוא דבר שהוא קיים מאז 1977, הוא ימשיך להתקיים והוא לא תלוי בן אדם כזה או אחר, אבל החלטה היא בסופו של דבר החלטה שלו. אני יכול להבין את ההחלטה אחרי רדיפה של כל כך הרבה שנים, מציאות מורכבת של כל כך הרבה שנים, בן אדם צריך לקבל את ההחלטה שלו עם עורכי הדין שלו. קטונתי מלהתערב בזה.
ואם ההסדר הזה עובד ונחתם והוא עוזב את המערכת הפוליטית, לאן זה לוקח אתכם? יש סיכוי שתצטרפו לממשלה הנוכחית איכשהו?
אנחנו, ואני אמרתי את זה גם אצלכם ברעיון לא פעם ולא פעם היום, אנחנו נמצאים בגוש הזה לא בגלל אדם כזה או אחר. אנחנו נמצאים בגוש הזה כי זה הגוש של אנשים שרואים את מדינת ישראל כמדינה יהודית, רואים את מדינת ישראל כמדינה ערכית, בחלק היהודי שלה, זה הבסיס שעליה המדינה מבוססת, וזה הבסיס של השותפות שלנו עם הגוש הזה. האם יהיה שינויים בגוש? יכול מאוד להיות שכן. בסופו של דבר, התחושה היא גם...
תסביר רגע את המשפט הזה. מה זה אומר, מה זה אומר, מה זה אומר יכול להיות, יכול מאוד להיות שכן? מה זה אומר שינויים?
תשמע, הצליחו במדינת ישראל לגרום שהנושא הזה של רק לא ביבי הוא כמעט הנושא המרכזי. אז יכול להיות שחלק מהאנשים של הממשלה הזאת, שאנחנו לא רואים הרבה דברים שמחברים שם, לא רק לא רואים, אלא רואים שהדבר היחידי שמחבר אותם זה רק לא ביבי, יפרק אותה.
כלומר, אתה רוצה לראות עכשיו את כל אלה שאמרו, אנחנו לא הולכים לממשלת ימין כי ביבי, עכשיו כשהוא לא נמצא, נניח ימין, אבל בעיקר גדעון סער והחברים שלו בתקווה חדשה, שהצטרפו בחזרה למחנה ולטובת הקמת ממשלת ימין, זה משהו ריאלי?
אני חושב שבסופו של דבר זה יותר ריאלי ממה שאנחנו רואים עכשיו. אנחנו רואים עכשיו גוש של אנשים שלא מצליחים להגיע להסכמה על שום דבר. אני מזכיר לך שגם חוקים אחרים לא מצליחים להעביר, החלטות אחרות לא מצליחים להעביר, אפילו לא בנושא קורונה. אז כן, אם יהיה גוש יותר חזק, יכול מאוד להיות.
לא, אז מה ההבדל? קלמן, חבר הכנסת פרימוס, קלמן שאל אותך, האם תצטרפו לממשלה? אתה אומר לא, שהם יצטרפו אלינו. מה ההבדל?
ההבדל הוא שאם ה-DNA של הממשלה היא ממשלה יהודית, ממשלה ימנית, ממשלה שמאמינה במדינה יהודית, זאת ממשלה שאנחנו נצטרף אליה, ממשלה שלא זה ה-DNA שלה, אנחנו לא נצטרף אליה.
בוא סרטט רק את הגבולות, מתי אנחנו מגדירים את הממשלה כממשלה יהודית ומתי לא? אם רם בחוץ אז אתם בפנים, זה הסיפור?
למה רם? האם הממשלה בסופו של דבר, ה-DNA המרכזי שלה היא ממשלה יהודית, היא ממשלה עם...
ה-DNA המרכזי של הממשלה הזו הוא לא יהודי?
היא יותר...
לא, גם כשאתה אומר DNA אתה כבר הולך לביולוגיה. ה-DNA של הממשלה הזו אינו יהודי?
העמדות שלה היא לא עמדות של הציבור המאמין במדינת ישראל. המדיניות שלה היא לא המדיניות של הציבור המאמין במדינת ישראל. זאת המציאות של הממשלה, דרך אגב, היא לא בעכשיו. היא מאז קום המדינה, יש את ההבדל הזה בין הימין לשמאל. חלק מההבדלים, ההבדלים האלה הם לא רק בפיתוח התנחלויות או יישובים ביהודה ושומרון, אלא גם בנושא היהודי. ובנושא היהודי אנחנו נמצאים בצד הימני של המפה.
חבר הכנסת יצחק פינדרוס, יהדות התורה, תודה רבה.
תודה, תודה.
תודה רבה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
יהודי הוא שהסגיר את אנה פרנק.
מזעזע ככל שנשמע, זו הסבירות הגבוהה ביותר לאחת התעלומות הגדולות ביותר מהמאה שעברה, שעדיין נותרו איתנו.
מי האיש?
שמו של האיש לא יגיד כלום למאזינים שלנו, אבל בכל זאת נציין אותו למען הדיוק ההיסטורי, ארנולד ון דן ברך. הוא היה איש מוכר ומוערך בקהילה היהודית ההולנדית, הוא היה עורך דין והיה איש עסקים, אבל לענייננו מה שחשוב זה שהוא היה חבר, כנראה בכיר, בהנהלה של היודנראט בסניף המקומי של הולנד. וכמי שהיה חבר בכיר במועצת היהודים, היה לו מידע שכנראה היה שווה זהב לנאצים, והוא החליט לסחור בו, לעשות עסקה עם השטן, להציע לנאצים מידע על הכתובות שבהן מסתתרים יהודים, ובתמורה לקבל כרטיס הצלה לו ולמשפחתו.
אנחנו יודעים את זה בוודאות? כלומר, יש כאן סימן קריאה חד משמעי לגבי מעשיו של אדם. איך אנחנו יודעים את זה והאם זה באמת חד משמעי?
אז קודם כל זה לא חד משמעי. החוקרים שביצעו את המחקר ההיסטורי ובראשם אדם שעבד שנים ב-FBI בארצות הברית, כדי לפתור תעלומות מהסוג הזה, תעלומות ששנים מחכים לפתרונן, הם טוענים שהסבירות היא 85% והראיות הן הסתברותיות. כלומר, אין לנו פה איזשהו ממצא DNA, וכמובן שאין לנו צילום וידאו שמתעד את האיש. מה שכן יש לנו זה את הראיות הבאות. נמצא פתק מ-1963 שאוטו פרנק, אבא של אנה, שכזכור היה היחיד מהמשפחה ששרד את השואה. אוטו פרנק, אבא של אבא, אחרי המלחמה מקבל פתק אנונימי, שבו כתוב, האיש שהסגיר את המשפחה שלכם לנאצים, הוא אותו פונדנברך. אוטו פרנק מחליט לא לעשות כלום עם הפתק הזה וקובר אותו. במשך שנים יש כל מיני שמועות, יש דיבורים, אבל זה נשאר רק בקרב חברי הקהילה. החוקרים עכשיו מצאו את הפתק הזה, בדקו את האותנטיות שלו והצליבו אותו עם עוד מקורות. אני אתן לכם עוד פרט אחד כדי ככה לעשות את העלילה לעוד יותר מותחת. הסתבר שבארכיון ההולנדי הלאומי מסתתר כל השנים מידע שקובע שאחד החברים הבכירים ביודנראט נהג לתת לגרמנים רשימות של יהודים שמסתתרים. אז הם לקחו את המידע הזה ולקחו את המידע הזה, ואז צץ עוד מידע מפליל. והמידע המפליל הוא שאותו פונדנברך טען אחרי המלחמה שהוא היה בעצמו ובמשפחתו אסירים במחנות והם ניצולי שואה. הפעם באו החוקרים ובדקו ומצאו שזה היה שקר. אז יש לנו פה אדם בכיר בקהילה היהודית שנהנה מאיזשהו כרטיס שמאפשר לו להסתובב חופשי במהלך השואה, בשעה שכל שכניו נרצחים ומובלים למחנות. יש לנו פתק אנונימי שאומר שהוא האדם, ויש לנו עוד מסמך בארכיון שאומר שיש בכיר בקהילה שמסגיר יהודים לנאצים. הם לקחו את כל החומר הזה, והם קובעים בסבירות שהם מגדירים אותה גבוהה ביותר, פתרנו את התעלומה.
אם אבא של אנה, אוטו פרנק, ידע את זהותו של האיש שהסגיר אותם כבר אז, או אחרי השואה, איך אנחנו יודעים מזה רק עכשיו?
הוא החליט לקבור את זה, והזהות הזאת הסתתרה בפתק שנותר בעיזבון של הבן של אחד השוטרים ההולנדים שניסו לחקור גם הם במשך עשרות השנים שחלפו מאז את התעלומה הזאת. לפי ההסבר, אוטו פרנק החליט לא לפרסם את השם הזה. יכול להיות שהסיבה הייתה שהוא חשש שאם אנחנו נטען ברבים שיהודי ולא גרמני כמו שאולי היינו רוצים לקוות ולא הולנדי משת"פ, הוא זה שהסגיר את הסמל הבכיר ביותר של השואת העם היהודי לנאצים, זה יכול לפגוע בתדמית של העם היהודי, זה יכול לעורר כל מיני שלדים, זה יכול לעורר אנטישמיות. הרי אתה יודע, אתם יודעים, אחד הטאבויים הגדולים ביותר בחקר השואה זה הנושא המאוד מאוד מאוד רגיש
שיהודים שיתפו
פעולה עם הנאצים.
כן.
אז יש לנו פה דוגמה לאחד מהם, וזה בהחלט נושא לא נעים.
אוקיי. אופר אדרת, כתב היסטוריה של הארץ, תודה רבה.
תודה רבה, אופר.
על האירוע
המעניין הזה. אנחנו מסיימים שעה ראשונה, מיד אחר כך יהיה איתנו אבי ניסנקורן.
הנשיא.
הנשיא של התאחדות המלונות. יהיה מעניין. פרסומות, חדשות ונשוב. שעה שנייה שלנו, קלמן, איך אתה בסדר?
עד עכשיו בסדר, כן.
מרגיש טוב?
כן, בסך הכל כן, בסך הכל כן. תודה רבה על ההתעניינות, כן.
בטח, בטח. נפתח אותה מיד עם לא פחות מנשיא התאחדות המלונות, שהוא לא פחות מאבי ניסנקורן. שלום אדוני, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר, אני שמח שגם אתם מרגישים טוב.
מרגישים מעולה, ומרגישים גם מעולה בשבילך שאתה נשיא. זה פחתך טייטל.
טוב, זה כך קוראים לזה, אתה יודע. אני מייצג את התאחדות המלונות, ובטח בשעה הקשה הזאת, אני חושב שצריך אנשים כמוני וכמו אחרים שהתלכדו סביב הענף הזה.
לא, עוד רגע נדבר, אבי ניסנקורן, על השעה הקשה הזו, אבל עדיין, עוד מילה, היית יושב ראש ההסתדרות, היית שר המשפטים, חבר קבינט. צריך להגיד, בסך הכל אין הבדל מאוד גדול בין התפקידים האלה לבין מה שאתה עושה עכשיו, אבל בכל זאת, משהו יש, נכון?
תראה, אני חושב שבעיקר יש פה סקטור פרטי, ואני, בתפקידים השונים שלי, עסקתי המון בסקטור הציבורי. פה זה סקטור פרטי שחי עם ביקוש והיצע, אבל מאוד מושפע מחלטות רגולטוריות, וזה מה שקורה היום.
פנית אל ראש הממשלה?
אגב, זה סקטור, עוד מילה אחת, כן. זה סקטור שיש פה עשרות אלפי עובדים, פזורים בכל הארץ, ואני חושב שזה ממש סקטור שמייצג את הציבור שצריך עזרה, וצריך להתפרנס בכבוד, ומעמד הביניים נמוך לפעמים, עם אופציות גם להתקדם להיות מנהלי בתי מלון. אני חושב שזה סקטור מאוד מאוד חשוב.
אבל תסביר רגע, אולי מילה על איך זה עובד, איך אתה מייצג את כל המלונות?
היו בחירות.
הרי יש כאן הרבה עסקים פרטיים שאין להם הנהלה משותפת מן הסתם. מה, איך זה מתקיים הדבר הזה? איך יוצא שבסוף אבי ניסנקורן מייצג את האינטרסים של כל המלונות?
המלונות פנו אליי, היו בחירות דמוקרטיות, ונבחרתי ברוב של 76% על ידי בתי המלון.
לא, קודם כל סחטן, אבל איך, 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 איך ההחלטות נקבעות לגבי מהם האינטרסים המשותפים של המלונות?
יש מועצת התאחדות מלונות שמכילה כ-70 בתי מלון, יש אסיפה כללית שמכילה כ-300 בתי מלון. בעצם מעל 90% מבתי המלון בארץ מאוגדים בהתאחדות המלונות, זה גוף שקם עשרות שנים, שמייצג את בתי המלון, ואיך קובעים את היעדים זה די פשוט. אנחנו מזהים, ומה שאני מזהה כרגע, זה המלונות שהן במצוקה, אנחנו יודעים שמי שבמצוקה עד עכשיו היה בעיקר מלונות התיירות הנכנסת, עכשיו המצוקה קצת מתרחבת, גם למלונות תיירות הפנים, בגלל האפקט של הקורונה, של המגפה, ומחפשים איך לפתור את הבעיות, וקדימה, צריך להבין, זה ענף שהעתיד שלו הוא אחרי הקורונה יכול להיות מצוין, ויכול להביא פרנסה לאוכלוסיות הרבה יותר גדולות ממה שהוא מביא היום, וצריך להשקיע בתשתיות, זה יכול להיות גאווה גדולה למדינת ישראל, זה ענף שהגיע ל4 מיליון תיירות נכנסת, יכול גם להגיע ל10 מיליון, אז צריך לבדוק את זה כמו שצריך.
פנית על ראש הממשלה, אל שר האוצר, ואל עוד כמה שרים רלוונטיים, בבקשה או בדרישה מה?
אנחנו אחרי שנתיים קשות, יש מתווה ששר התיירות, יולוס בוזוב הוביל אותו עד סוף שנת 21, וצריך לקיים אותו, הוא עדיין לא מקוים, ולכן כרגע זה על הנייר, בתי המלון לא מרגישים את המתווה הזה מתממש, אז א' צריך קודם כל לממש אותו, והדבר השני, ברבעון הראשון של 22, אנחנו יודעים שזה רבעון קשה, כי אין עדיין תיירות נכנסת, תיירות הפנים מאוד נפגעה, אנחנו חייבים להמשיך במתווה של פיצוי לבתי המלון, חייבים לראות איך דואגים לציבור העובדים, זה אלפי עובדים שהם בסכנת פיטורים, ואנחנו צריכים לראות מה עושים עם בעיית הארנונה, בתי מלון סגורים ומשלמים ארנונה רגילה.
כן, אבל האם בתי המלון צריכים לקבל סיוע המדינה לא קשורה לשאלה האם הם רווחיים כרגע או לא?
בטח שכן.
ואתה אומר חד משמעית אנחנו מפסידים כסף?
לא רק זה, כל מתווה שלא יהיה וכל מתווה שגם אושר עד עכשיו בתקופה שאני נשיא קשר את הפיצוי לכך שבית מלון הוא הפסדי. אנחנו לא מבקשים מתווה שייתן פיצוי לבית מלון מרוויח, ולכן זה חד משמעית, אנחנו מדברים רק על בתי מלון שהם בבעיה. אבל אני חייב להגיד, כרגע חודש ינואר, כהמשכי לשנתיים קשות, וזה ענף היחיד שיש לו תקופה כל כך ארוכה קשה, בתי המלון באופן גורף, כמעט בכל הארץ, במצב קשה, התפוסה היא בין 10% ל-20%, כשתפוסה טובה נחשבת 70%. אנחנו בחודש קשה מאוד, ואני חייב להגיד, השמיים נפתחו רק בתשיעי ינואר, אנחנו נראה את זה רק לכיוון מרץ, את הכניסה בפועל של התיירים, אנחנו חייבים לראות איך אנחנו פותרים את הבעיה כרגע עם המגפה ועם הבעיה של
הארנונה. לפני כמה חודשים, אבי ניסנקורן, ניהלנו כאן דיון בעניינה של רשת איסרוטל, שקיבלה סיוע מאוד נדיב מהמדינה בגלל הקורונה, נתנה רבעון מהסרטים וחילקה לבעלים של הדיבידנד של 25 מיליוני שקלים אחרי הסיוע הזה. בסופו של דבר, אחרי החשיפה של העניין, שאול אמסטרדמסקי שלנו חשף את הסיפור הזה והמאומה שנוצרה, הבעלים ויתרו על הדיבידנד הזה, אבל זה מלמד על משהו, לא?
לא, אני בא ואומר, כל מתווה של פיצוי הוא רק לבתי מלון שמפסידים כסף, והמתווה גם צריך לקחת בחשבון, תראה, בכל העולם, ענף בתי המלון נפגע קשות מאוד מהקורונה, הענף העיקרי שנפגע קשה מאוד מהקורונה, ובכל העולם עשו מתווים של עזרה לענף הזה. הלוואי שכל הענף הזה יפרח וירוויח, ולא נצטרך שום סיוע מהממשלה.
לא, אבל למה? אבל שואל אותך קלמן, למה המדינה צריכה לתת כסף כשהמלונות מרוויחים? שזה מה שקרה בשנה שעברה?
אז אני אומר בצורה, תראה, אני אומר בצורה ברורה, המתווה שסיכמנו אותו ועבר בממשלה לפני חודש, דיבר על מלונות שהפסידו 40% מהפדיון לעומת 2019, גם קדימה אנחנו מדברים בתי מלון שמפסידים, וצריך לקחת בחשבון, יש אלפי עובדים שכרגע בסכנת פיטורים.
קח את הסיפור ההוא של איסרוטל שעסקנו בו אז בהרחבה. מה היה לא בסדר אז?
עוד פעם, סליחה?
מה היה לא בסדר בסיפור ההוא של איסרוטל? המדינה נתנה לרשת הרבה כסף כי הייתה קורונה, והרשת אמרה אנחנו מפסידים כמו כולם. ואז היא הרוויחה הרבה מאוד ולקחה את הכסף לכיס.
אני מדבר על מתווה שמדבר על הרבעון הראשון של 22. אני לא מבקש מתווה לכל 22. אנחנו מדברים על תקופה קשה שצריכים להתחשב בה. אני לא חושב שמדינת ישראל יכולה להרשות לעצמה להתעלם מענף שהוא...
לא, אבל שוב, נוגע לדוגמה הזו שקאמן נתן לך עם ישרוטל. האם, לא, אבל האם בדיעבד, אתה אומר נכון, המדינה לא הייתה צריכה לתת כסף, על פי מתווה ניסנקורן, על פי מתווה ניסנקורן הנוכחי, אם אנחנו מסתכלים אחורה, אז זה נכון שהמדינה לא הייתה צריכה לתת כסף?
אני אומר עוד פעם, בתקופה של הקורונה שהיו סגרים, כולם קיבלו, ובצדק כולם קיבלו, כי בסגר מקבלים, ואני דרך אגב הייתי חלק...
בסגר מקבלים לא משנה אם אני מרוויח או מפסיד? אם בסגר הרווחתי כסף, למה המדינה צריכה לתת לי כסף?
איך אתה יכול להרוויח בסגר? בסגר
שנה, מלון סגור. שנה שעברה ראינו שבסופו של דבר איסרוטל כדוגמה הייתה רווחית.
איסרוטל, בוא, אני אומר ואומר לך עוד פעם, בסגר קיבלו ובצדק קיבלו. כשכל המדינה הייתה בסגר קיבלו...
ודקה בסגר. אחרי הסגר נתנו את הרבעון של הסרטים.
אתה יכול לתת לי להשלים?
בבקשה.
אני להשלים רגע. ובמתווה שדובר עכשיו ושאושר עכשיו, אנחנו חידדנו את זה, שמי שמקבל זה רק בתי מלון שמפסידים. גם בקדימה אנחנו מחדדים את זה, מי שמקבל זה בתי מלון שמפסידים. אני לא יכול להגיד את זה יותר ברור מה שאני אומר את זה עכשיו. מי שמקבל זה בתי מלון שמפסידים.
אבל זה קרה גם פעם שעברה, וניסנקורן, הם הפסידו, כמו כולם בסגר, דקה אחרי הסגר חזרו לפתוח את המלון, הרוויחו הרבה מאוד כסף, ולקחו את הכסף אליהם לכיס או לכיס של הבעל הבית.
קודם כל הם לא משכו, ודבר שני, אני
לא משכו כי הייתה מאומה גדולה כאן אצלנו.
ואני בא ואומר עוד פעם. אנחנו מדברים על קריטריונים ברורים. אני אומר את זה הכי ברור שאני יכול להגיד. מי שיש לו ירידה בפדיון מול 2019, בקריטריונים ברורים שהממשלה מקיימת אותם, וככה זה אושר גם באישור של האחרון, הוא יקבל. כרגע אנחנו בסיטואציה שהתיירות הנכנסת לא קיימת, המלונות קורסים, אנחנו בסיטואציה שהתיירות נפגעה באופן קשה. מי שיקבל זה רק מי שנפגע.
תגיד את זה. אז אולי לכל הפחות צריך לחכות לסוף הרבעון?
תראה, אז זה תכנון לא נכון. אנחנו, שתבינו מה קורה. אנחנו, אושר לנו, למלונות שמפסידים, עוד פעם אני מדגיש, אושר לנו למחצית השנייה של 21.
אתה קודם למלונות שמפסידים, אנחנו לא נדע האם הרבעון הזה היה הפסדי, עד שלא נגיע לסוף הרבעון.
אז אני אומר עוד פעם, אושר לנו, לפי קריטריונים של הפסד בפדיון, למלונות שמפסידים בחצי שני של 21, זה עוד לא שולם בגלל הבירוקרטיה הישראלית. עכשיו, כשאני מדבר עכשיו על אישור לרבעון הקרוב, אנחנו מדברים על אישור על בסיס עקרונות שבסופו של דבר ייבחנו אחרי סוף הרבעון. העקרונות...
אתה אומר שלמו בסיס... עכשיו? שלמו עכשיו, אולי נחזיר לכם אחר כך.
לא, תקבו עכשיו... לא, אנחנו לא... הכסף לא יתקבל לפני סוף הרבעון, אבל אנחנו נדע מה הקריטריונים. הקריטריונים צריכים להיות ברורים, רק מלונות שיפסידו ברבעון הזה. הדבר השני, צריך פתרון לסוגיית העובדים. העובדים כרגע, אין להם זכאות לדמי אבטלה, אין תפוסה בבתי המלון, בתי המלון סגורים באמצע השבוע. אתה בסיטואציה שאתה, מצד אחד, לא רוצה לשחרר את העובדים הביתה, כי זה עובדים יקרים לנו. זאת אומרת, יקרים לנו במובן שאנחנו רוצים שהם יישארו, ושישארו בענף הזה, כי ענף הזה בסוף של דבר יפרח. ומצד שני, כרגע יש נטל של ארנונה בלי שום הפחתה.
כן, אבל אתה יודע להגיד, אז אוקיי, סיכמנו, מחכים עד סוף הרבעון לפני שהם לוקחים כסף מהמדינה, נכון?
סיכמנו שצריך לקבל החלטה על מנגנון של פיצוי, בסופו של דבר מי שיקבל...
במקרה שבסוף הרבעון רואים הפסד. אתה יודע להגיד אבל כרגע, האם רשת כמו איסרוטל, רשת ענקית, האם היא הפסדית?
תראה, אני אגיד לך, רשתות שהן מושתתות על אילת, כמו איסרוטל, בסופו של דבר, את שנת 21 סיימו בצורה מצוינת. רשת כמו איסרוטל, לדעתי כרגע, עדיין, אני לא רוצה לדבר בשמה, כן? אבל עדיין, הריבון הזה יכול להיות שהוא יהיה ריבון...
אתה פה בשידור בין היתר כדי לדבר בשמה.
אז אני בא ואומר, יכול להיות שיהיה סביר מבחינתה. צריך להבין, וזה ייבחן בסוף הריבון. אז צריך להבין שאנחנו, אני בא ואומר עוד פעם, יש לך כמה מאות בתי מלון, יש לך כ-200 בתי מלון שמושתתים רק על תיירות נכנסת, יש לך עוד בתי מלון בודדים שהם כרגע בקריסה, תראה, בתי מלון שהם בתל אביב הם בקריסה, בתי מלון בירושלים הם בקריסה, בתי מלון בטבריה בקריסה, בסובב כנרת בקריסה, אנחנו חייבים לראות איך אנחנו פה בחיפה, בנצרת, אנחנו חייבים לראות איך דואגים להם, אנחנו לא ממציאים פה את הגלגל, זה אירוע קשה לענף המלונאות, גם אנחנו יודעים את זה, גם למארגני הנסיעות וגם למורי הדרך. אנחנו בסיטואציה שצריכים לרתום את הממשלה, כי בשביל מה קיימת מדינה? בסופו של דבר, לראות איך ענף במשבר מסייעת לו, בנכון, בבקרות מסודרות. אף אחד לא בורח מבקרות מסודרות, אבל אני אומר רק למי שמפסיד בענף. ואיך דואגים לעובדים בענף? כי בסופו של דבר, אנחנו גם רוצים שהעובדים בענף יישמרו בענף, ולא, כי בעתיד אנחנו הענף הזה יכול לפרוח.
אמר...
שחייבים לעזור. יש הממשלה לא יכולה להפקיר את הענף. הענף הזה כרגע בקריסה. עוד פעם, ואני עוד פעם מדגיש, שר התיירות עושה צעדים נכונים, צריך לעזור לו, להבריא את הענף הזה.
אוקיי, אמר נציג האוצר בדיון שהתקיים בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לא הגיוני שאזרחי ישראל יצאו לחופשה וישלמו מחירים גבוהים בהרבה מחול, ואותם מלונות יקבלו סיוע. מה אתה עונה לו?
שזאת אמירה פופוליסטית וריקה.
אבל נכונה. פופוליסטית וריקה, אבל נכונה, לא?
אני אגיד לך משהו. יוקר המחיה בישראל, זה דבר שצריך להתמודד איתו, צריך להוריד רגולציה, צריך להתמודד עם נושא הנדלן, מלונות תלויים בנדלן, מלונות תלויים במזון. אני הראשון שישתף פעולה בביסות ביקושים.
אתה מבין ישראלי שבודק את המחירים ואומר עדיף לי לנסוע כמעט לכל מקום בעולם, רק לא לישראל?
אני חושב שתיירות בישראל זה ברכה.
לא, גם אני, אבל ברכה יקרה מאוד.
אז תשמע, גם נדלן בישראל הוא יקר בצורה מטורפת, וחבל שזה ככה.
אבל אתה לא נשיא התאחדות הנדלן, אלא נשיא התאחדות המלונות, לכן אני שואל אותך על המלונות.
אבל שתבין, כשמדינת ישראל יקרה, אז בתי המלון שמושתתים על שכירות ועל נדלן ועל מזון, בסופו של דבר זה מייצר גם יוקר מחיה בענף המלונאות. אני אשתף פעולה בכל דבר של הורדת רגולציה, של הוספת ויסות ביקושים, שיכלו בסופו של דבר להוריד עלויות. זה מלאכה של כל המדינה.
כן, לא, כאן מה שואל אותך אם אתה מבין, תראה, בזמן שאנחנו מדברים, אני מקבל מאחת הקבוצות שאני חבר בה, ומי שרוצה טיפים שצלצל, טיסה ישירה לסנטוריני מ-60 דולר. אני לא בדקתי מלונות, אבל המלונות שם גם, סך הכל...
גם לקנות דירה בסנטוריני עולה זול. אנחנו בסופו של דבר, במדינה לצערי יקרה, אבל שתדע, מחירי...
אני לא הולך להשקיע בסנטוריני, אני הולך... כנראה לא יודע, להסתובב, לטייל, לאכול משהו.
אני חושב שמדינת ישראל יש א', אפשר למצוא מחירים בכל הרמות, רק שאלה איפה אתה רוצה להיות. הדבר השני... המלאכה של הורדת יוקר מחיה.
לא, תסכים שמלון ברמה בסנטוריני ומלון באילת באותה רמה, סנטוריני לוקח מבחינת מחיר.
א', אני חייב להגיד שכל אחד צריך להחליט איפה הוא מתחסן, איפה הוא אולן, יש עוד מקומות חוץ מאילת, וצריך לקבל החלטה איפה אתה נמצא. ויש מחירים שווה נפש בכל הרמות. בכל הרמות. רק אנשים בוחרים מלון מסוים, זה לגיטימי.
לא, אבל אנשים לוקחים מלון באותה רמה, בארץ ובחוץ לארץ, והמחיר הרבה יותר נמוך.
אז עוד פעם אני בא ואומר, יוקר המחיה בישראל זה בעיה באופן כללי. צריך להתמודד עם זה, זה לא קשור לסוגיה של קריסה של ענף שצריך לעזור לו.
טוב, קצת על מה שקורה בפוליטיקה בכל זאת, כי היית פה איזושהי תקופה. כמה זמן בסך הכל בעצם היית בסיבוב הפוליטי?
מעל שנתיים.
נראה הרבה זמן. היית שר משפטים, אתה מסתכל על הדיונים בענייני הסדר טיעון לנתניהו. מה אתה חושב על זה?
אני חושב שצריך... הסדר טיעון זה לא חובה, זה אופציה. ולכן ככה צריך להתייחס לזה. אם הסדר הטיעון יתאפשר ויהיה מאוזן, אז מצוין. אם לא, אז ממשיכים בתיקים עד הסוף.
מה זה מאוזן?
אני חושב שמאוזן לא יכול, נושא הקלון לא יכול לא להיות בהסדר הטיעון בשום צורה ש...
לא יכול, אתה אומר, לא יכול, אי אפשר שישאירו את זה לידיו של בית המשפט?
אני חושב שנושא, בעבירות כאלה, נושא הקלון חייב להיות חלק מסקת הטיעון. אחרת, צריך להמשיך בהליכים המשפטיים, ושבית המשפט יגיד את דברו בסופו של דבר.
ושקלון יהיה בפנים.
הנושא הקלון חייב להיות בפנים, לדעתי.
אבל אם יש הסדר טיעון עם קלון, אתה בעדו.
אני לא רוצה להגיד אם אני בעדו או נגדו, כי האמת שיש לי כאן ולכאן. אבל אני חושב שצריך לתת לפרקליטות בנושא הזה לקבל החלטה, בשביל זה קיימת, וביחד עם היועץ המשפטי לממשלה. אבל אני עוד פעם מדגיש, שלא יובן, זה לא חובה. אם אין הסדר טיעון ראוי, שגם משקף, גם עמות מידת ציבוריות ראויות, אז צריך להמשיך בהליך המשפטי, ובית המשפט יגיד את דברו.
תגיד, ממשלת השינוי...
השתמע בימים האחרונים בתקשורת, כאילו חייבים בריצת עמוק לעשות הסדר טיעון. לא חייב להיות הסדר טיעון, גם לא חייב להיות בהכרח בשבועיים הקרובים הסדר טיעון.
תגיד, ממשלת השינוי הזאת, זה משהו שחלמת עליו?
אני חושב ש... ברור שבעיניי שטוב שיש ממשלת שינוי. הטירוף מערכות שהיה באיום על דמוקרטיה הוסר, אני חושב שזה היינו בתקופה מטורפת של איום על דמוקרטיה בישראל, ואיום על מערכת המשפט בישראל, והדברים האלה קצת ירדו. גם כמות השנאה הפנימית בתוך מדינת ישראל והליבוי יצרים ירד, אני חושב שזה דברים מאוד מאוד חשובים.
אתה יודע שאהבה גדולה בין כולם.
שעבר תקציב זה מאוד מאוד חשוב. אני גם חושב שבתקופה הזאת זה לא רע שיש ממשלה שהיא גם מורכבת גם מאנשי ימין וגם שמאל וגם מפלגה ערבית. לאורך זמן אני חושב שמפלגה צריכה להיות עם דרך מאוד מאוד ברורה, ולכן הסיפור של ימין
מפלגה או ממשלה
ישראל הוא חשוב.
אמרת מפלגה צריכה להיות עם דרך מאוד ברורה, מפלגה או ממשלה?
וגם מפלגה וגם ממשלה. אני חושב שלאורך זמן ממשלה צריכה להוביל ערכים ומדיניות, ולכן לאורך זמן זה צריך להתקיים ככה, לדעתי. כמו שבמדינות אחרות, אתה יודע, ממשיל את ארצות הברית, רפובליקנים מול דמוקרטים. לאורך זמן צריכה להיות מדיניות ברורה של ממשלה עם תשתית אידיאולוגית ברורה.
ואין כזה, אתה אומר כרגע.
כרגע זה ממשלה שמה שמחבר אותה זה בעצם הרצון להחזיר לשפיות. וזה חשוב אחרי שלושה סבבי בחירות. וצריכים, ואתה יודע, הנושא שלא עבר תקציב, זה אחת הסיבות הרי של נפה הממשלה הקודמת. במדינת ישראל, עוד בתקופת קורונה, בתקופת משבר, זה מראה כמה שהיינו מחוץ לעולם השפיות הפוליטית. אז חשוב קודם כל להחזיר את השפיות ולייצב את המדינה. ואחר כך באמת להילחם כל הערכים בצורה יותר ברורה. תשמע, אני אגיד לך עוד משהו. אגיד לכם עוד משהו. זאת ממשלה שלדעתי הייתה חייבת להעביר את חוק יסוד שוויון, כי זאת הזדמנות. כי אנחנו יודעים שחוק יסוד שוויון לא עבר הרבה מאוד שנים בגלל התנגדות של מפלגות החרדיות. אין מדינה דמוקרטית במדינת ישראל, אין מדינה דמוקרטית בעולם, שאין בה עקרון של שוויון שמורגן באופן חוקתי. אז אם צריך לעשות דברים בממשלה הזאת, זה אחד הדברים שצריכים לעשות.
אבי ניסנקורן, נשיא התאחדות המלונות, תודה רבה על השיחה
הזאת. תודה.
תודה רבה, בוקר טוב.
מיכאל שמש, שלום.
שלום חברים, בוקר טוב.
מה המצב?
ברוך השם, מה אצלכם?
אצלנו כתוב על המסך, מיכאל שמש, היא מאחורי הקלעים של ההצבעה על חוק הגיוס.
גם על המסך שלי.
וואלה. מה כתוב על המסך שלך, מיכאל?
האמת, אני בדיוק מול שיחת הוואטסאפ עם תימור העורכת שלכם.
אוקיי, מעניין.
כן, באמת אני חייב להגיד שזה לדעתי אחת ההצבעות הדרמטיות, גם אם לא מדברים עליה יותר מדי, זה כאילו סדר היום בחדשות עמוס, אבל אם אתם חושבים על זה בסוף...
שאתה ממש מתלונן.
לא.
תגיש בבקשה קבילה לאחראי על סדר היום התקשורתי, ותתלונן, מיכאל, אבל בוא, זה לא המקום. תסביר אולי למאזינים קודם כל מה קרה אתמול, שראוי להתייחסות.
אז כן, אז תראו, דבר ראשון, אנחנו מדברים על חוק הגיוס, חוק שמנסים... הרבה מאוד, הייתי אומר, שנים כבר להעביר בכנסת, ופשוט לא מצליחים. ואתמול הגיעה הממשלה שהייתה אמורה לעשות את זה סוף סוף, אחרי חצי שנה של מסע ומתן מאוד מאוד קשה מול רם, שלא רוצה להצביע על חוקי ביטחון, ודאי לא על חוק שמעודד גיוס לצהל, אחרי שצריכו לפצח את כל המכשולים, בנט ולפיד יושבים במליאה אתמול, נראים מבסוטים, לפיד עולה, מברך, כולם בטוחים שהמשוכה הזאת, משוכה אדירה, הולכת עוד רגע להיות מאחוריהם, כשהחוק הזה אושר בקריאה ראשונה. ואני רוצה לשמוע לכם איך זה מתחיל בעצם, איך שהמליאה נינוחה. חברי הכנסת, אני חייב להגיד, כמעט נרדמים בשלב הזה, כי הכל באמת עובד לפי השעון. אף אחד כמעט לא שם לב לדרמה שמתרחשת, בוא נשמע.
מיכל רוזין.
בעד.
שמחה רוטמן. נגד. יעל רון בן משה. בעד שרון רופא אופיר, בעד מוסי רז, בעד אפרת רייטן מרום, בעד רידה רינאוי זועבי, נגד יפעת שאשא ביטון.
שמעתם איך מזכירת הכנסת ירדנה מאיר הורוביץ נוקבת בשמות של חברי הכנסת כשהיא מגיעה לג'ידא רינאוי זועבי, שמצביעה נגד במהלך שהוא דרמטי מאוד, בסופו של דבר כמובן גם מפיל את החוק הזה, אף אחד פשוט לא שם לב לזה. בדרך כלל
כן, הייתה דממה.
חבר כנסת חוז במשמעת קואליציונית, תמיד תשמעו אחרי ומחיאות כפיים, מאומה גדולה, במקרה הזה אף אחד...
כי הפתיע את כולם.
נכון מאוד. ומי שקולט את זה באיחור של כמה שניות זה אחמד טיבי שיושב לידיו, והוא מזדק...
תמיד היו לו חושים חדים.
מה?
תמיד היו לו חושים חדים.
ברור, גם פרלמנטר מאוד ותיק. האמת הוא היה עם הכיסא במותן ושכיבה. הוא עשה סיבוב פרסה אחת.
אפרופו התאחדות בתי המלון, כן.
כן, לא, הוא באמת היה כאילו ממש במצב הכי, מה שנקרא, רגוע ושלב. הוא קולט את זה והוא באמת מזנק.
רק במצבים האלה אתה מזהה דברים כאלה.
עושה זינוק לאריה
דרעי. כמה פשוט בסך הכל מחפש אישושים ותימוכים למצב שבו הוא היה רוצה להיות.
בטח, בטח. בשנץ אתה הכי חד.
נכון, זה נכון. והוא קם וכמעט לוחש לאריה דרעי באוזן, מה שנקרא, לספר חסות בינינו כזה.
ניצחתם.
עכשיו יצביע נגד, שתדע.
ניצחתם, אבל אל תספר לאף אחד.
לא, ואז אריה דרעי קולט את זה, וכמעט מחזיק את הראש בשתי ידיים, ופשוט נותן ריצה, שאף אחד, אני באמת לא ידעתי שהוא מסוגל לרוץ ככה, בסך הכל אדם בן 62, דוחף כיסאות, תופס את יואב קיש, ופשוט בידיים, ממש דוחף אותו מהמליאה, וצורק לו, רוץ, תביא את שיקלי. שיקלי זה הכל המתנדנה תמיד, הכל שיכול להכריע את הכל.
צריך להביא את השיקלי, זה מה שאומר לו דרעי.
קיש רץ למשימה הזאת, ובינתיים...
כל אחד נותן את השניקלי שלו.
ובינתיים מתחילים הריחולים בתוך המליאה. אני חייב להגיד שבשנייה שהדבר הזה קורה, שר הביטחון בני גנץ עומד באיזה פינה במליאה, וסוג של מאובן. באותו רגע לא מניד עפף, הוא עומד ככה במשך דקות ארוכות, פשוט מסתכל במתח לראות מה קורה.
כי זה שלו כל העניין הזה. מכל הקואליציה זה אמור להיות הדבר שלגנץ הוא הכי יקר.
לגמרי, לגמרי. והוא גם נלחם על זה בשיניים, הוא באמת עבד על החוק הזה חודשים כדי לגייס כל, כל וכל. אין חבר כנסת שהוא לא השקיע בו, וזה באמת הייתה עבודה רצינית של גנץ.
הנה, יש חבר כנסת שהוא לא השקיע בו, חברת כנסת, מסתבר. הקואליציה לא ידעה, כלומר...
לא, אף אחד לא ידע, זה תפס.
חברת זינה זועבי גם אמרה לארי גולן הבוקר, פעלתי על פי צו מצפוני, אבל זה בסדר לפעול על פי צו מצפונך, אבל היא לא... מה?
תעדכני על המצפון.
כן, מה אומרים לחבריה בקואליציה על אי העדכון הזה?
והאמת שבשלב הזה באים אליה אחד אחרי השני, צועקים עליה, נוספים, מי שבעיקר יורה בה את החיצים זאת ברב בן ארי, מיד נגיע לזה, אני רוצה להשמיע לכם את אחד מחבריה למפלגה דווקא, שניגש לשר הביטחון ואומר לו דברים מעניינים, בוא נשמע.
רק לדבר על עצמה, לא? כן, אבל אני
מתרחב. אני מתרחב. לא, לא. לא, לא.
טוב, אנחנו שמענו קטע אחר, זה קטע שבו יואב קיש חוזר בידיים ריקות, שבור מאוד מהעובדה שהוא לא הצליח לגייס את חבר הכנסת שיקלי. שיקלי התעכב, בנט עיכב אותו, דיבר איתו, שכנע אותו, לא להצביע, לא משנה, אבל הוא מבשר לדרעי שהוא לא הביא את שיקלי, ודרעי אומר לו, הפסדנו בהצבעה, נו באמת, מה אני אעשה עכשיו? הוא אומר לו, תראה, למרות הכל הפסדנו בהצבעה, דרעי כבר מכריז על ההפסד שצפוי לאופוזיציה, ואז מתחילות הדקות הכי מתוחות שבהן בעצם סופרים קולות אחד אחרי השני, והנה הקטע של אחד מחברי מרץ בעניין הזה.
שמע, נתנו לה יותר מדי, יותר מדי נתנו.
אבל זה המפלגה צריכה להבין
ש... כן, שמענו את חבר הכנסת אלי סלאלחה ממרץ, חבר מפלגתה של רינה זועבי, והוא אומר לשר הביטחון, אחד להגיד שר הביטחון אי אפשר ממש לדבר איתו, אנשים שמדברים איתו, מדברים לכיוונו, אבל בעיקר מדברים עם עצמם, הוא אומר, נתנו לה יותר מדי, נתנו לה יותר מדי, וככה זה בעצם כשנותנים לאדם יותר מדי, הוא מתכוון בעיקר לתפקידים שנתנו לרינה זועבי בוועדות הכנסת, ועניינים מהסוג הזה, ובשלב הזה באמת מסתיימת ספירת הקולות, חברת הכנסת עידית סילמן עוד קצת נשמעת מחויכת, אבל זה נגמר מהר מאוד, בוא נשמע.
תדעו לכם שזה לפעמים.
בעד 54, נגד 54, אין נמנעים, אני קובע כי הצעת החוק לא התקבלה.
יפה, ועם החגיגות האלה במליאה אנחנו נסיים. מיכאל שמש, תודה רבה.
תודה לכם.
תודה, תודה. יאיר אטינגר, שלום.
בוקר טוב, חברים.
פרשננו לענייני דת ומדינה. תן לנו רקע כללי, ואז נלך אל סיפור היקב הספציפי שעליו אנחנו מדברים, ומשם נצא.
אוקיי, לאחרונה אנחנו מדברים הרבה על כשרות, וגם עניינים של דת ומדינה, והיום אנחנו נדבר על כשרות של יין. וכאן זה לא רק דת ומדינה, כאן יש סיפור אמיתי של פסיקת הלכה והלכה, ומדובר בשאלה, למי מותר לגעת ביין בזמן הייצור שלו? עד שלב המזיגה, כולל שלב המזיגה, למי מותר לגעת ביין כדי שהיין ייחשב ככשר.
מה אומרת ההלכה, או לפחות כמו שתפסנו אותה עד היום?
שכל מי שנוגע ביין עד שלב המזיגה, כולל, חייב להיות אדם שומר מצוות. ולכן, כאשר אתה מקים יקב, אתה צריך לדאוג, אם אתה רוצה כשרות כמובן, אתה צריך לדאוג שכל מי שנוגע ביין הוא או שומר שבת, או שאתה נסמך על משגיח הכשרות. למשל, אם אתה יינן, ואתה חילוני, ואתה עדיין רוצה את תעודת הכשרות, אסור לך לגעת ביין ללא תיווך המשגיח. מי שנוגע בחבית, כולל מבחוץ, מי שמוציא יין בטעימה, מי שמוציא דגימות, בכל השלבים, גם בשלבים של הסחיטת הנביאים, ומי שצריך לגעת ביין הוא אדם שומר מצוות.
אסור לי לגעת בחבית?
ממש כך. יש יקבים שבהם
אני
יש...
מכיר את עניין פתיחת הבקבוק, אבל אסור לי לגעת בחבית?
אסור לך לגעת בחבית, והדבר הזה הוא נובע מהלכות יין, עם הלכות מאוד מאוד סבוכות, רגישות, הכל מגיע לעניינים של יין נסך.
ליינן החילוני אסור לגעת ביינו שלו.
מותר לו אחרי שהמשגיח מוציא מהחבית עבורו את היין, ואז הוא יכול לעשות את כל
הפעולות. אסור לגעת בחבית לפני, קודם כל המשגיח, ואז אני.
כן, צריך תיווך של המשגיח. צריך תיווך של המשגיח, אתה לא יכול לגשת גם אל החביות לבד, וגם ביקבים גדולים מקובל שהחביות עצמם והקונטיינרים למיניהם, הם, יש איזה חבלול אפילו, איזה מנעול שרק למשגיח...
אני עשיתי את, אני היינן החילוני, אני עשיתי את היין.
ממש כך. ממש ככה, אתה לא יכול לגעת.
רגע, אז גם אסור לי לעשות את היין?
מותר לך
לעשות את היין. מאיזה שלב אני אמור להכניס את המשגיח לתמונה?
המשגיח בתמונה מרגע עוד בשלב הקרם, עוד בשלב הגפן, הוא בתמונה. עד הרגע האחרון. אבל עכשיו יש איזושהי התפתחות, וההתפתחות נוגעת לארגון רבני צוהר. ארגון רבני צוהר מסתבר, עוד לפני, אנחנו מדברים הרבה על רפורמת הכשרות, עוד לפני ההחלה של רפורמת הכשרות, נותן איזושהי תעודה של השגחה. אסור להם לקרוא לזה כרגע כשרות, רק בעוד שנה יהיה להם מותר לקרוא לזה כשרות, תעודת כשרות. וההשגחה הזאת שניתנת כבר מזה כשנתיים, כך התברר לנו, היא מאפשרת חופש מסוים ליינן החילוני. ולעשות פעולות מסוימות, פעולות מסוימות, אני מדגיש רק מסוימות, ביין גם ללא התיווך של המשגיח. ופה מתחת לסיפור הזה מסתתר סיפור הלכתי מרתק ומאוד מסועף ומסובך שנוגע לשאלה מהו חילוני ומה מעמדו ההלכתי של אדם שאינו שומר תורה ומצוות, אינו שומר שבת. אז אם שואלים את הסדרה המרכזית של פסיקת ההלכה, יגידו שבמה שקשור ליין החילוני הוא בעצם כדינו כמומר, ממש כלא ממש יהודי, או אנחנו מאוד מאוד זהירים בהלכות יין, ולכן אנחנו מעדיפים שהוא לא יגע ביין לבדו. אבל כאן ארגון צוהר נותן תשובה אחרת, והיא תשובה שבאמת חורגת מהקו המרכזי של פסיקת ההלכה, הרגילה, לפחות זאת שאנחנו מכירים.
אז בואי יאיר נשמע לפסיקת צוהר, מי איש צוהר? הרב דוד סתיו, יושב ראש ארגון רבני צוהר, שלום.
שלום, בוקר טוב לכם ולמאזינים.
עוד לפני הפסיקה, בוא תסביר לנו עוד במילה אחת על מה מבוססת ההלכה הזו שדיברנו עליה, שדורשת שרק יהודי שומר מצוות או שומר שבת ייגע ביין.
בוא נעשה קצת סדר בדברים, נשתדל לפשט את הסיפור.
כן.
התורה אסרה על אדם שאינו יהודי לגעת ביין, לנסח אותו לשם עבודה זרה. חכמים יותר מאוחר באו ואסרו מגע של כל גוי ביין, אגם שאיננו עושה את זה לשם עבודה זרה, זה איסור של חכמים מלפני כ-2000 שנה. בימי הראשונים, באים חלק מהראשונים ואומרים שיש תקנה ויש עניין, ואולי מבססים את זה גם על דברים קדומים, שגם מחלל שבת בפרהסיה, גם הוא יינו, מגע יינו הוא כמגע של אדם שאינו יהודי. מזה למדנו, שמזה התפתחה המסורת ההלכתית, שכל יהודי שהוא מחלל שבת בפרהסיה, חשוב להדגיש כי בהלכה לא כתוב שומר מצוות או לא שומר מצוות, אלא מחלל שבת בפרהסיה, כשהוא נוגע ביין, זה כמו גוי שנוגע ביין. זו ההלכה הפשוטה. עכשיו כאן, אני רק אם מותר לי להמשיך, יש כאן כמה וכמה דברים שחשוב לומר אותם. עד לפני כ-30-40 שנה לא היו בארץ יינות לא מבושלים, כמעט ולא היינו. היינו רגילים לשתות יין מתוק של קידוש, וביינות מבושלים אין בעיה של מגע של גוי או של מחלל שבת בפרהסיה, ולכן הסוגיה הזאת כמעט ולא הייתה אקטואלית, אלא ביקבים, בתהליך של טרם הבישול של היין. ולכן באולמות ובחתונות ובמסעדות, הסוגיה הזאת כמעט לא הייתה קיימת, אבל מזה כמה עשרות שנים. יש כמה יקבים רבים, זה התחיל ביקבי רמת הגולן, ועברו להמון המון יקבי בוטיק אחרים. הארץ מלאה ביקבים וביינות בוטיק שאינם מבושלים.
אז מה אתם אומרים עכשיו לגבי אותם יקבים?
אני מיד אומר את זה. עכשיו אנחנו באים ואומרים, כלומר, אני עכשיו לא אחראי על הכשרות של צוהר, אבל אני אומר עכשיו את העמדה העקרונית, כפי שאני מבין אותה, שמעמדו וההיתר של היין הזה בנוי על שלושה סעיפים. ראשית כל, אדם חילוני היום איננו מוגדר כמחלל שבת בפרהסיה. א', הוא לא עושה את זה בבוטות ובפרהסיה כפי שעליו דיבר הרשב"א ודיברו הקדמונים.
מאיפה אתה יודע? אני מניח שיש כאלה שכן ויש כאלה שלא. מה אתה אומר, בודק אחד אחד?
שנייה, אני לא בודק אחד אחד, זה בדיוק העניין. שכבר באו החזון איש ופוסקים רבים אחרים ואמרו שהחברה החילונית של ימינו כהגדרה קטגורית איננה מוגדרת כמי שבועטת בפרהסיה ורוצה למרוד בקהילה הדתית. ההלכה הזאת נאמרה במקום שבו רוב הקהילה הדתית ויש כמה סוררים שרוצים למרוד, וההלכה מתייחסת היום אל הציבור הכללי כאל מה שנקרא בטרמינולוגיה ההלכתית כתינוקות שנשבו, וממילא להרבה הרבה מאוד תחומים אנחנו לא רואים את האדם החילוני כמחלל שבת בפרהסיה בהגדרות ההלכתיות. לא בשאלה אם הוא עושה את זה בפומבי או לא עושה את זה בפומבי. זאת נקודה ראשונה. נקודה שנייה שיאיר רמז עליה בדברים שלו. כבר בהלכה, גם ביחס למי שאינו יהודי שנוגע ביין, ישנם הבחנות בין מקום שבו הוא נוגע ישירות בידיו ביין, לבין מצבים שבהם הוא משתמש בכל מיני כלים אחרים וכדומה. גם כאן, אנחנו משתמשים בדבר הזה, אני מניח שהכשרות מסתמכת על הנקודה הזאת, שאין מגע ישיר של האדם עם היין, אלא דרך כל מיני מכשירים, אם זה מכונת מסחטה ואם זה מכשירים אחרים, אבל הוא אף פעם לא נוגע בידיים שלו ישירות, וגם בזה יש הרבה דעות.
ביין עצמו או בחבית מבחוץ? מה הסיפור עם החבית מבחוץ?
אני אסביר, כשנוגעים בחבית מבחוץ כשהיא סגורה, אין בעיה. הבעיה כשנוגעים בחבית והיא פתוחה, ואולי גם משכשכים אותה, ואולי גם מוזגים ממנה, שם מתחילה הבעיה. על כן, אבל גם כאן, במקום שבו זה לא נעשה בידיים שלו ישירות, אלא הוא משתמש נניח במשאבה, או במקומות כאלה, אפילו במי שאינו יהודי, רבים המקרים שבהם הקלו. והנקודה השלישית שעליה אני מניח שמתבסס היתר, שגם במקומות רבים שהרבנות הראשית נותנת כשרות, מסעדות, אולמי חתונות וכדומה, הרי ודאי שלא מקפידים, במקום שמגישים יינות לא מבושלים, לא מקפידים ולא ניתן להקפיד שהמלצר יהיה, המלצר שמוזג את היין בחתונה,
יהיה אדם שומר תורה ומצוות.
אז הרב סתיו, החידוש ההלכתי עכשיו מבוסס על ניתוח מחדש שלכם, של מי הוא חילוני?
ביסודו מבוסס על שני דברים. אחד, על הגדרת המושג חילוני בימינו, שבהמון נושאים זה לא המצאה שלנו, זה כבר חודש על ידי החזון איש ואחרים לגבי מעמדם של החילונים בימינו, שהוא שונה ממעמדם לפני 500 ו-800 שנה. שניים, שמצורפים לזה, היתרים שבמקום שבו הוא איננו נוגע ישירות ביין, רבו הדעות להקיל גם במי שאינו יהודי במצבים מסוימים, ורק במצבים האלה ההכשר הזה ניתן.
תגיד, אבל זה לא קצת התפלפלות, אתה יודע, נוח לך להתייחס אל החילוני שנוגע ביין כאל טעם או תינוק שנשבע ולא בקי, אבל, ושאלנו את זה קודם, מה קורה אם הוא לא טעם ולא תינוק שנשבע, אלא איש דעתן וחילוני שאומר לך, אני מחלל שבת ככה, זאת תפיסת עולמי, לא מכיר בדבר הזה.
יפה, החזון איש שחי לפני 60 שנה, והרב קוק שחי לפני 70-80 שנה, הם פגשו אנשים חילוניים שהיו הרבה הרבה יותר דעתנים מאשר החילוני הממוצע של ימינו, שלצערי הרב גדל בחברה ובחינוך, שבו ההיכרות שלו עם המקורות היא יחסית מועטה, ביחס לאלה שהיו בוגרי ישיבות בתקופתו של החזון איש, או בתקופתו של הרב קוק, ואליהם הוא התייחס כאל תינוק שנשבע. תינוק שנשבע, זה לא מושג טכני פלפלני, כמו שהצגת את זה קלמן, של אדם שגדל ביער או במדבר, ובמקרה הוא גדל בין גויים, למרות שזה הטרמינולוגיה הפשוטה. תינוק שנשבע זה רוח של תקופה, אומר לנו הרב קוק. אומר החזון איש, כשאנחנו מדברים על המחללים בפרסיה, מדברים על אנשים שבעטו, ראו את כל הניסים, ראו את כל התופעות המדהימות שהקדוש ברוך הוא מנהיג בהם את ישראל, ומרדו, ידעו ריבונם והתכוונו למרוד בו. זה קשה מאוד לאמר, אומר החזון איש, על הדורות האחרונים. זה לא המצאה לא שלי, ואפילו לא של החזון איש, שכבר נאמר לפני 150.
הרב דוד סתיו, ארגון רבני צוהר, ויאיר רטינגר. תודה רבה לכם.
שלום, שלום.
הסופר אשכול נבו הוא אחד הסופרים הפופולריים והמוערכים בישראל, סופר עטור פרסים, אבל את הטייטל הכי חשוב הוא מקבל השבוע, קולגה של קלמן ליברמן. אשכול נבו, שלום.
שלום,
בוקר טוב.
מה נשמע?
מעולה.
מה זו התוכנית שלך ברשת ב'? תספר גם לנו.
אז תוכנית רעיונות אישיים, שיחות ככה מלב ללב, בשבת בבוקר ב-11, תמיד שתי שיחות. עם שני אנשים שמעניינים אותי, יש קשר בין השיחות, לפעמים הקשר ברור, לפעמים הוא יותר מרומז. זאת הזדמנות ככה ממש לצלול לשיחת עומק עם אנשים.
מה זה אנשים? איזה סוג של... אנחנו נגיד מדברים עם פוליטיקאים, עם ראש שירותי בריאות הציבור, אתה עם איזה אנשים תדבר?
אז תשמע, פוליטיקאים זה לא פשוט, אני לא מקנה בכם, יש שם דף מסרים שצריך להתמודד איתו כל הזמן.
כן.
אז אני כרגע...
לא שמנו לב, קלמן, אתה שמת לב שלפוליטיקאים יש דבי מסרים? הלאה, פוליטיקאים,
עכשיו שהוא מדבר עלינו, לנו יש דבי, לא הבנתי.
אז זהו, אז אני בינתיים עוד לא בפוליטיקה, לא בטוח שאני ככה יימנע מהם לגמרי, אבל בינתיים ככה ראיינתי את דני סירקין, הבמאי של טהרן, היום אני פוגש את דן בולוטין, שגר בחוות בודדים.
רגע, והם בתוכנית הראשונה?
אז לא, בחרתי כל אחד מכל תוכנית, אז בתוכנית הראשונה אנחנו עוד ככה, יש לנו כל מיני אופציות, אבל... אני ככה מניח שנבחר את השיחות המעניינות ביותר.
רגע, מה, אתה עדיין לא יודע מה תשדר ביום שבת הקרוב?
אז היום אנחנו מקליטים תוכנית, ואנחנו נשאר אחר כך ונבחר מבין האפשרויות. יש כבר, קלטנו כמה תוכניות ככה בבנק, ואנחנו נשאר ונבחר. אתה יודע, זה התרגשות תוכנית ראשונה. זה מיוחד, זה משהו שאני ככה מאוד, הלב דופק לקראתו.
זה משהו שישב לך תמיד בראש בתוכניות, רדיו בכלל, תוכנית כזו בפרט?
זהו, זה נורא מעניין. אנשים מופתעים מהעניין החדש הזה, חוץ מאשר החברים שלי, שמכירים אותי מילדות, שהם יודעים שבעצם החלום שלי היה לעשות רדיו, זה היה עוד לפני להיות סופר. זאת אומרת, ממש ככה, אנשים שהיו אותי בתיכון ממש זוכרים את זה, ו... רציתי להיות בגלי צהל, ולא התקבלתי, וזה ככה סיבוב של הרבה מאוד שנים, והנה אני חוזר להגשים חלום.
נאלצת להיות קצין במודיעין ולתרום למדינה קצת פחות מבגלי צהל. לא, את הברירה, אתה אומר.
כן, כן. תשמע, אני אוהב בני אדם, ואני סקרן לגביהם, ואני סקרן לגביהם שאני כותב, כשאני מפענח אותם דרך סיפור, ואני סקרן לגביהם בשיחה, כבר חוויתי כבר כמה שיחות כאלה, הקלטנו כבר בעצם 2.5 תוכניות, אז אני מוצא שזה דומה, זאת אומרת, יש שם איזה סוד שאתה מנסה לפענח, יש איזה סיפור של התחלה, אמצע סוף לפעמים, או התחלה, אמצע ושוב התחלה, זה מושך אותי העניין הזה.
יפה, נשמע מעניין. אז כאמור, יום שבת ב-11 בבוקר, בכאן רשת ב', ומספרים לי שברביעי הקרוב אתה בפייסבוק של כאן ב' לענות על שאלות ב-2.5.
נכון, אני עושה שתשאלו כל מה שאתם רוצים ואני עונה, זה הסידור.
אתם תשאלו מה שאתם רוצים, אני אענה מה שאני רוצה.
משהו כזה, כן, זה מצחיק. אגב, אני חייב לשתף לכם במשהו ממש מצחיק. אני בדרך כלל רואה את התוכנית שלכם, רואה בעצם תוך כדי זה שאני רץ על ההליכון. אז אני שומע את הקולות שלכם, ומיד יש לי מין תגובה
בהירותית
כזאת, אני נעלתי פה כמעט את נעלי הריצה. שם הגוף שלי מגיב.
בת אשכול, בת, רוץ.
אשכול נבות, תודה רבה, בהצלחה.
טוב, להתראה, ביי.
נודה גם לתימור טל ואיתמר דרוקמן שערכו אותנו, נדב רוזנצוויג, מור גורן ורחל לוי הפיקו, חיים זקן על הביצוע הטכני, אהוד כהן בדיווחי התנועה, קלמן ליבסקין, תודה רבה גם לך.
סף ליברמן, רק שמחות.
הלוואי.
להתראות.